ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קריטוט דף חף ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מסוף חף ג' עמוד ב', אני חוזר, שש שורות מסוף חף ג' עמוד ב', בקטע שבו מתחיל הגמרא. הגמרא פותחת בשאלה במאי פליגי. הגמרא מתייחסת למחלוקת רבי מאיר וחכמים שראינו בתחילת המשנה, במקרה שאדם הביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטא. לפי רבי מאיר, אנחנו מדברים עד שלא נשחט, כלומר לפני ששחטו את הקורבן גילו שהבן אדם לא חטא, אז אין צורך בכלל לקורבן. לפי רבי מאיר הוא נחשב כחולין גמורים. לפי חכמים הבהמה הזאת ירעה בשדות עד שיפול בו מום, כלומר הוא אינו נחשב כחולין גמורים אלא סוג של פסולי המוקדשים, ובהם מתנהגים כמו שאמרנו, יראה עד שיסתאב, זה לשון המשנה, ואז מוכרים אותו והכספים יהיו לשם קורבנות. מה שורש המחלוקת? אז נמשיך בגמרא. רבי מאיר סבר, כיוון דלא צריך לי, אותו אשם תלוי שנודע שלא חטא, ואנחנו עומדים לפני השחיטה, אז הוא מוגדר לא צריך לי, לא מקדיש לי. הבעלים לא היו מקדישים בהמה לקורבן שאין להם שום צורך מאחר שלא חטאו. והרבנן סברי, הרבנן שפסקו יראה עד שיסתאב, נחכה עד שיפול בו מום שפוסלת את הבהמה מלקרב, מלהיות קורבן, למה זה לא חולין גמורים? מתוך שליבו נוקפו גומר ומקדיש. הבעלים הרי היו במצב שספק חטאו, ספק לא חטאו, לכן הם הפרישו את הקורבן להיות אשם תלוי. אז זה נקרא ליבו נוקפו, היה לו תחושה שאולי הוא חטא, ורשי כותב שמתיירא מספק אחת. אז לכן זה מספיק מצד הבעלים שהם מקדישים אותו קדושה גמורה. כעת ברייתא שאומר תנא, בין שנודע לו שחטא ובין שנודע לו שלא חטא. אם נודע לאדם שהוא חטא, אז אדם כזה גם כן אין לו צורך לאשם תלוי. אדם היה במצב של ספק, הפריש קורבן, ולפני שנשחט נודע שהוא חטא, אז מה עליו לעשות? הוא חייב להביא קורבן חטאת. מה עם האשם תלוי שהוא הפריש? אז הברייתא אומרת שבין במצב שנודע לו שכן חטא, או ההפך, שנודע לו שלא חטא, פליגי רבי מאיר ורבנן. אותו מחלוקת ממשיך בשני המקרים האלו. והגמרא מפרטת. אני רק רוצה לשים לב לרשי בשורה האחרונה, נודע לו שחטא, ומייתי חטאת. הוא אז חייב להביא חטאת. כיוון דהשתי גלי מילתא דבעידנא דאפרישי לא אבי צריך לחטאת ליתויי, כשהוא הפריש האשם תלוי הוא לא היה צריך להביא קורבן חטאת, כי הוא עוד לא נודע לא שחטא. הלכך אמרינן מספיקה לא אקדישי. אנחנו נטפל בזה עכשיו דרך הגמרא. אז הגמרא מפרטת, בנודע לא שחטא. אנחנו ראינו שרבי מאיר וחכמים חולקים, לפי רבי מאיר, אותו אשם תלוי הופך להיות חולין גמורים, והרבנן יגידו יראה עד שיסתאב. אז הם חולקים בנודע לא שחטא, להודיעך כוחו דרבי מאיר, להראות כמה המרחיק לכת רבי מאיר, דאף אגב דידע דחטא, כיוון דבעידנה דאף רשי, מאחר שבשעה שהוא הפריש את האשם תלוי, לא אבי צריך לי, לא היה מקדיש. מאחר שרואים שהוא אדם שחייב קורבן חטאת, ממילא בשעה שהוא הפריש את האשם תלוי, לשמש כאשם תלוי, לא היה צורך. זה הסיבה שלפי רבי מאיר, אותו אשם תלוי, חולין, גם במקרה שנודע לו שחטא. אנחנו נסתכל בנקודה הזאת גם ברבינו גרשום, ארבע שורות מסוף הפירוש, בנודע לו שחטא, להודיע כוחות רבי מאיר, דאף אגב דידע דחטא, וסלקה דייתך אמינא, היה מקום לחשוב אחרת, עגלה אם בלתה למפריע, תצריך לי, ולהווה קדוש, מאחר שעגלי מילטה למפריע שמדובר פה באדם שחטא, אז זה שהוא הפריש אשם תלוי, יש לו צורך, היה לו צורך לאשם תלוי, לחפר כפרה זמני, כמה שמלן דלו, דכיוון דבעידנה דאף רשי, לא אבי צריך לי, מאחר שבשעה שהוא הפריש את האשם תלוי, לא היה לו צורך לזה, דלו ידע דוודאי, דלא ידע דוודאי דחטא, הלכך לא אבי מקדיש לאלתר לגמרי, אלא אשתא, כיוון דנודע לו שחטא קודם שנשחט האשם, יביא חטאת, והאשם יצא לחולין ויראה בעדר כחולין גמורים. זה צד המרחיק לכת או הקיצון במקרה שנודע לו כמה מרחיק לכת רבי מאיר, למרות שמדובר באדם שחטא, אבל בשעה שהוא הפריש את האשם תלוי מתברר שלא היה לו צורך לזה, אז הוא לא מקדיש אותו. נמשיך בגמרא, נודע לו עד שלא חטא, המקרה השני, נודע לבן אדם שהוא לא חטא, להודיע כוחות הרבנן, דאף אגב, דידע דלא חטא, כיוון דבעידנה דאף רשי, ליבו נוקפו הווה, מאחר שבשעה שהוא הפריש את האשם תלוי, הוא עוד לא התגלה שהוא לא חטא, אז היה לו נקופי מצפון או ליבון או כפו תחושה כזה שספק אולי חטא, אם כך גמר הוא מקדיש. זה לפי הרבנן מספיק סיבה לומר שהוא הקדיש את האשם תלוי במחשבה גמורה. והרבנו גרשום בשורה האחרונה, ופליגי אפילו בנודע לא שלא חטא, לדיח לכוחות הרבנן, דיאף אגב דנודע לא עד שלא נשחט שלא חטא, וסלקה דייתך אמינה עגלי מילטה למפריע דלא אקדשי, אפילו אחי כסברי רבנן דקדיש דכיוון דליבו נוקפו גמר והקדישו, וכך יראה עד שיסתעף. שוב פעם לפי שיטת הרבנן. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים ממול, יש מבנה שכתבנו, אתם רואים את המשולשים בשני כיוונים וגם פס כפול, מודה עם השפיץ למעלה, מודה רבי מאיר לחכמים. מה זאת אומרת? מקרים שרבי מאיר יודע שאין לשחרר או להתיר את הדבר לחזור לחולין, להתר, עד שיסתאב, עד שיפול בו מום. וגם נראה בכיוון הפוך, שמודים חכמים לרבי מאיר, שהמקרה שנראה, הפריט חוזר להיות חולין גמורים, בלי להמתין עד שיפול בו מום. אם מה שאמרנו עכשיו זה נשמע קצת מופשט, אין בעיה, אנחנו נבין את הדברים דרך הדוגמאות בהמשך הגמרא. עכשיו, שורה האחרונה באמצע השורה, מרב ששת, מודה רבי מאיר לחכמים, כלומר שיראה עד שיסתאב. אנחנו ממשיכים לדף חף דלד, במפריש שני אשמות תלויים לאחריות. מה זאת אומרת לאחריות? שאם יקרה משהו לאחד מהם, אז יהיה לו את השני כאחראי, כאחריות במקומו. ומה קרה? ונתכפר באחת מהם, אז הוא בפועל הקריב אחד מהאשמות התלויים האלו, ושני, בהמה השני שהוא הפריש כאחריות, יראה עד שיסתאב, וימחר ויפלו דמיו לנדבה. זאת אומרת, למרות שהוא לא השתמש בו כקורבן, הוא לא חוזר מיד להיות חולין. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, מודה רבי מאיר לחכמים דעים נודע שלא צריך אשם תלוי, שיראה עד שיסתאב, במקרה שפרי שניים לאחריות ונתכפר באחד מהן, תגלי דעתי דליבו נוקפו. הפעולה או עצם זה שהבן אדם, הבעלים, הפריש בהמה השנייה, מראה כמה שהוא חשש, כמה שהוא דאג מכך שאולי, אולי הוא חטא, וזה נקרא ליבו נוקפו, וזה גורם שההקדשה שלו, הקדשה מלאה, הקדשה עם כוונה שלמה, ולכן אי אפשר להחזיר את הבהמה לחולין. ממשיך הגמרא, מה איתם, למה מודה רבי מאיר? עד כאן לא פליג רבי מאיר עליהם דרבנן, אלא משום דלא גלי דעתי דליבו נוקפו. עד כאן, זה שרבי מאיר אומר שנודע לו שלא חטא, ולכן האשם תלוי שהוא יפריש, חוזר להיות חולין, חולין לא היה איזו סימן שהבן אדם באמת ליבו נוקפו. אבל הכה, במקרה שהוא יפריש שניים, אחד להיות אחיות, מכתי אחד הוא דיבה אליי להפרישי, מספיק שיפריש אחד לקורבן. מה הייתה עם האפריש תראי? למה הוא יפריש שניים? זה סבר. אם יוחס חדה, היא יעבד אחד, אם אחד ילך לאיבוד, מכפרנה בעיד החברי, אז אני אשיג כפרה בשני. וכיוון דגלי דתי דליבו נוקפו היה הועיל וכך, גמר והקדישו. זה הסיבה שבמקרה כזה רבי מאיר מודה לחכמים, כי יש כאן התגלות או ביטוי לכך שבן אדם מאוד חשש מפני האפשרות שהוא חטא, ולכן הקדיש אותו במחשבה גמורה. כאן ממשיכים עם כמה שורות שהם מסומנים אצלנו כנקודה ארוכה. אמר רב יהודה, אמר רב, מודים חכמים לרבי מאיר שאין צורך להמתין למום באשם תלוי. אדם הפריש אשם תלוי, ולמה הפריש אשם תלוי? כי עדים העידו שהוא אכל ספק חלב, ומה קרה? שהוזמו עדיו. אותו עדים שהעידו כך נהיו עדים זוממים, כלומר עוד שני עדים באו ואמרו, איך אתם יכלו להעיד על הבן אדם הזה שהוא אכל ספק חלב ביום פלוני פלוני, בזמן שאתם הייתם איתנו במקום אחר באותו יום? אז אותם עדים ראשונים הוזמו, והחכמים יודעו לרבי מאיר, דייצא ויראה בעידה כחולין גמורים. מה הייתה עימה? למה החכמים מודים שכאן הבהמה תחזור להיות חולין בלי צורך להמתין עד שיפול בו מום? עד כאן לא פליגי רבנן עלי דרבי מאיר, אלא איכה דאפרישי על פי עצמו, שהבן אדם מכוחות עצמו בלי עדות, אדם אכל ספק חלב בלי שעדים אמרו לו, הוא גילה מעצמו שמה שהוא אכל היה ספק חלב. דאמרינן ליבו נוקפו, אם הוא פעל מכוחות עצמו להפריש את הקורבן בגלל הספק עבירה, אומרים שליבו נוקפו, היה לו נקיפות לב שעשה משהו לא טוב. ולכן הרבנן אומרים שאם מתגלה אחר כך שלא חטא, זה לא מבטל את הגורם הראשוני המקורי שהיה, שהיה ליבו נוקפו. אבל איך הדפי עדים אפרישי? אותו אדם אכל מה שהוא אכל, אבל הוא חשב שהוא אכל כשר, לא היה לו שום ספק, רק מה, באו עדים והעידו, אתה אכלת ספק חלב. לא הביא סמך אילו ידי עדים, אותו בן אדם לא סמך על העדים האלו, דסבר דלמה עתו אחרים ומזמי להו. הוא חשב כל הזמן, אולי יבוא עדים אחרים ויזימו את אלו שעידו נגדי. אז לא היה במקרה כזה שההפרשה הייתה עקב עדות של שני עדים, לא היה המרכיב של ליבו נוקפו, ולכן החכמים יודעו שברגע שיוזמו העדים, אם לא נשחט הקורבן בינתיים, הוא חוזר להיות חולין בלי צורך להמתין עד שיפול בו מום. כעת קושיה ארוכה, מטיב רבא. רבא מקשה על רב יהודה. שור הנשכל אינו חן, כלומר בזה הרבנן לא חולקים על רבי מאיר. אם עד שלא נשכל, אם לפני סקילת אותו שור שחשבו שהוא הרג אדם ונודע שלא הרג, יצא ויראה בעידר, אז אותו שור הנשכל הוא חוזר להיות חולין. ועכשיו מה הסיפור מאחורי המקרה הזה? היחידמי אילי מדעתו בית רי אמרי הרג, ששני עדים באו ומה שהוא הזה הרג בן אדם, ובית רי אמרי לא הרג, ובשני עדים נוספים הכחישו את הראשונים ואמרו שהשור לא הרג. ועל סמך זה אתה אומר שהשור חוזר להיות חולין? מה יחזת את צייט לבת רי? צייטה להו לקמאי. מה הסיבה שאתה סומך דווקא על עדים השניים שלא הרג? בואו נסמוך על העדים הראשונים שאמרו שכן הרג. למה זה כל כך פשוט שיצא ויראה בעדר אם על זה דובר? אז לכן לא על זה דובר, אלא לאו בעדי הזמה. העדים שעידו שהרג הוזמו. והמקור אומר שבזה החכמים לא חוקים הרבי מאיר שהשור הולך חוזר להיות חולין. ודקבתי גבי השם תלוי, המקרה המקביל, כי המקרה ששור הנזכר גם הופיע במשנה יחד עם המקרה של האשם תלוי שהיה בפתיחת המשנה, בתחילת המשנה. אז המקרה המקביל בעניין האשם תלוי, מה היה? בעדי הזמה. אותו מקרה צריך להיות, כי המשנה נותנת מספר דוגמאות עם אותו רקע לכל אחד ואחד. אז מה היה פה? עדים שעידו שהוא אכל חלב, אותם עדים הוזמו. ופליגי! והיינו במשנה שרבנן בכל זאת חולקים, לא כמו שאמר רבי יהודה. הרבן במשנה חולקים שהאשם תלוי הזה קדוש, ולא מודים לרבי מאיר שהוא חוזר להיות חולין, אלא צריך להמתין עד שיבול במום. אז שוב פעם, מכאן מהדיוק מהמקרה ששור נשכל, חזרה למקרה של האשם תלוי, שגם דובר בעדים זוממים, ולא רואים שהחכמים מסכימים עם רבי מאיר, ההפך, בנקודה הזאת הם חולקים. אמר לאביי, אביי מגיב לקושיה של רבא, ודילמה שור הנשכל שמובא במשנה שהוא יצא ויראה בעדר שהוא חולין היחידמי, כגון שבא הרוג ברגליו, אותו אדם שחשבו שנהרג על ידי השור בא בחייו, בא במופיע כאדם חי. ודכפתה גבי אשם תלוי, אמרנו שהמקרים שבמשנה צריכים להיות עקבים אותם, אותו רקע. אז מה המקביל בעניין האשם תלוי? ששם חלקו רבנן וחכמים, רבי מאיר וחכמים, כגון תהוקרה חתיכה. היו שתי חתיכות, והוא נידון אחר אחד מהם, והחתיכה הנותרת הוקר שהוא חתיכת החלב, ולא מה שנאכל. אז בזה היה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אבל איך הדאפר של השם תלוי על פי עדים? לא, אבל בזה לא יהיה מחלוקת חכמים עם רבי מאיר, כי יש מקום לומר באדם שפריש השם תלוי רק בגלל שעדים העידו, אין ליבו נוקפו. כל הסיבה שהחכמים מחמירים ואומרים שאחר כך שמתברר שאין לו צורך לרשם תלוי, זה לא מבטל את המצב הראשוני של ליבו נוקפו, שזה סיבה שאדם הקדיש אותו הקדשה גמורה. פה ההפרשה הראשונה היה פי עדים, ואותו נידון חשב שהוא ימצא עדים אחרים שיעזימו את אלו שבאו לחייב אותו, ולכן לא היה ליבו נוקפו, וכמו שרב יהודה אמר מקודם. ממשיך הגמרא ואומרת בפלוקתא, כמו שרבא ורב יהודה, ראינו את השמות שהגלנו פה בגמרות המסומנות, כמו שהם חלקו ביניהם, זה מופיע גם כמחלוקת בין המורים הבאים, רבי אלעזר ורבי יוחנן, שניהם בשורות הבאות. לפני שנתקדם אנחנו נסתכל ביחד ברש"י ממות, קצת למעלה מפה, בפלוקתא, כי היכי דפליגי רבא ורב יהודה אליאל דאמר, רבי יהודה אמר מודים חכמים באשם תלוי שהוזמו עדיו, שהאשם תלוי חוזר להיות חולין גם על איבד החכמים בלי צורך להמדין עד שבו במום, הוא פלג עלי רבא, ורבא חלק ועוד ואין משור הנשכר, ורבא עקשה משור הנשכר, וכלומר הדיוק שאמרנו משור הנשכר, שמשם רצינו לדייק שעדיין חולקים רבי מאיר החכמים, החינה מפליגי רבי יוחנן ורבי אלעזר. עכשיו נמשיך בגמרא. השם תלוי שהוזמו עידיו, רבי אלעזר אומר, הרי היא כמנחת קנאות. מנחת קנאות זה מנחה שהסוטה מביאה אחרי שהיא נחשדה על כך שהיא הייתה עם גבר אחר, אותה אישה נשואה, באה לבית המקדש, מביאה קורבן מנחה, קוראים זה מנחת קנאות, הוא מנחה מקמח שעורים, דתניא, ומה לגבי, מה הקשר, מה לגבי אותה מנחה? נמצאו עדי הזוממים, אותם עדים שהעידו שהיא הייתה עם גבר אחר, אותם עדים נמצאו זוממים, מנחתה תצא לחולין, זה חוזר להיות חולין בויים, זה כמו רב יהודה שראינו מקודם ש דיבר על כך, השם תלוי שהוזמו עדיו, השם תלוי חוזר להיות חולין. אז רבי אלעזר פה, שמתייחס לאותו עניין, השם תלוי שהוזמו עדיו, הוא מקשר אותו למה שנאמר פה בעניין המנחת סוטה. שורה תחתונה, יצא לחולין. רבי יוחנן אמר, וגבי אשם תלוי שהוז מועדה, רבי יוחנן אמר, יראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמיו לנדבה. זה כמו שרבא רצה לטעון. ורבי יוחנן נדמה למנחת כנאו. למה רבי יוחנן לא מדמה את האשם תלוי שהוזמו עדיו למקרה של מנחת סוטה שהוזמו עדיה? לא דמי. יש לחלק מנחת כנאות, אותה מנחת לא לחפרה כעתיה, אלא לברר אבון. המטרה של הבת המנחה זה כדי לדעת אם האישה חטאה או לא, זה לברר אבון. אז זה לא בא לשם כפרה, אבל השם תלוי זה לחפרה עתי. אדם שמפריש השם תלוי, הוא מפריש אותו להוות עבורו כפרה זמני, מתוך שליבו נוקפו גומר ומקדישו. אז אין סיבה, למרות שהוזמו עדיו, ברגע באותו נקודת התחלה שהוא הפריש את הקורבן, למרות שזה על ידי עדות של עדים, היה מאחר שהשם תלוי גם מייצג אמצעי כפרה, אז אנחנו סוברים שכן היה המרכיב או הנקודה הזו של ליבו נוקפו, ולכן אי אפשר לומר שהוא חוזר להיות חולין. שוב פעם, הליבה דרבנן. הנושא הבא, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, שור הנשכל שהוזמו עדיו. שוב פעם, עדים באו העידו ששור פלוני הרג בן אדם. אותם עדים הוזמו על ידי עדים שניים שבאו, אמרו, לא יכולתם להעיד על כך, כי באותו יום הייתם איתנו במקום אחר. אז העדים האלו שהוזמו, וממילא השור לא יסכן, כל המחזיק בו זכה בו. כל מי שעכשיו יבוא ויתפוס את השור, זה יהיה שלו. נרבה שורו, רבה הוא שורו, עיר הנידחת שהוזמו עדיה. עכשיו הצגנו בפניכם כותרות. עכשיו הגמרא, אמר רב כוס בדי, אמר רב יוחנן, שור הנשכל שהוזמו עדיו, זה היה לאחר שנגמר דינו של השור להיסקל, ואז הופיעו שני עדים והזימו את העדים הראשונים. כל המחזיק בו בשור זכה בו, כי ברגע שנגמר דינו שהשור להיסקל, הוא בעצם הפך להיות הפקר. אז מהמצב הזה של הפקר, מי שבא לתפוס אותו עכשיו, מאחר שהוא לא יסכל כי הוזמו אותם עדים, יכול להחזיק בשור. אמר רבא, מסתברא תימא דרבי יוחנן, כגון דאמרי לי נרבה שורו. אנחנו דיברנו מקודם על שור הנזכר כשור שהרג את הנפש. יש עוד דוגמאות שלא הזכרנו אותם, ששור גם כן יסכל, עבירות שחייבים מיתת בית דין, כמו מה שהוזכר עכשיו על ידי רבה, עדים שהעידו שהשור נרבה, נרבה שורו. אבל אמרו לו, אם העדים לא העידו שסתם מי שהוא רבה את השור נרבה שורו, אלא מה אמרו? רבה הוא שורו, הבעלים רבה את השור, הוא בעצמו ידע ידיע דה לא רבה. מאחר שראינו שאותם עדים הוזמו, הבעלים ידעו שהם לא עשו כלום, ולא מפקיר לי וטרח ומייתי עדים. מאחר שזה, נקרא לזה אולי כל כך אישי, דהיינו הבעלים עצמם הם אלו שהיו נושאי העדות של אותם עדים הראשונים, והוא ידע שהוא לא עשה כלום. הוא מיד היה תורח לחפש עדים שיזימו אותם עדים שעידו נגדו ונגד שורו, ולכן לא היה שלב כלל שהבעלים היו מפקירים את שורו. ולכן מה שרבי יוחנן אמר, שור הנזכר שנחוזמו עדיו, כל המחזיק בו זכה בו, זה נכון לגבי מקרים אחרים שהיה גמר דין על השור לסכל, אבל המקרה הזה שהעדים העידו שהוא עצמו, הבעלים עצמם, רבה את השור, אין מצב שהבעלים היו מפקירים את השור. ומי שנה מהד ימר רבה בר איתי, אמר ריש לקיש, עיר הנידחת שהוזמו עידיה, כל המחזיק בה זכה בה. עדים העידו על עיר שכל אחד מהתושבים, האזרחים, עבדו עבודה זרה. אני יודע שאני מציג את הדברים באופן פשטני, אני לא נכנס כאן לפרטי פרטים של דיני עיר הנידחת כעת, לכן אני מנסח את הדברים ככה. אז יש עדים שהעידו שהם עבדו עבודה זרה, עכשיו אחר כך הוזמו, אז מה ניתן לומר? כל אחד מהתושבים האלו ידעו שהם לא חטו, עובדה אותם עדים הוזמו, ומה כתוב בכל זאת? ריש לקיש אומר שכל המחזיק בה, כל המחזיק בה ברכוש זכה בה. ושוב פעם נחוזר על הנקודה, למרות שכל אחד ואחד ידע שהוא לא חטא, ויש לומר שהוא לא הפקיר ממונו, ומכל מקום רואים שממונו הפקר, וזה נגד מה שרבה אמר. נראה את זה גם כן ברשי, קצת למעלה מפה, עיר הנידחת, ויאף אגב, דכל אחד ואחד ידע שלא חטא, ואיקה למימר ממוני הוא ולא אף קירי, ובכל זאת כתוב פה שכל המחזיק בה זכה בה, וזה תיופתה לדבריו של רבה. אנחנו ממשיכים עם תשובה. עיר הנידחת דרבים נינו, שמדובר על הרבה אנשים, כל אחד אמר בדעתי, כל אחד אומר לעצמו, אני לא חטאתי, אחי לא חטא, אני לא חטאתי, אבל אחרים כן חטאו, ומפקר ממוני, וממילא למרות שהאדם פרטי לא חטא, אבל אחרים כן חטאו, ומה הדין? הדין הוא שכל רכוש העיר נשרף, נאבד, נשרף. רשי או מביא את הגמרא בסנהדרין, אחרי ניחתו ואמרינה בחלק בפרק האחרון של מסכת סנהדרין, צדיקים שבעיר הנידחת, אלו שבאמת לא עבדו עבודה זרה, יוצאים ממנה ערומים וממונם עבד. זה הדין. ולכן יש מצב של הפקר, למרות שעל אדם פרטי בתוך העיר הוא לא עבד, הוא ידע שהוא לא עבד עבודה זרה, אבל זה לא בהכרח מציל את ממונו, מאחר שעדיין האחרים כן עבדו עבודה זרה בראש כפי שהוא תופס עניינים. זה לגבי עיר הנידחת. אבל הכה במקרה שאמרו שפלוני רבה את שורו, הוא לבד בזירה, בדידי טליה מלטלת תלוי בו, הוא בעצמו מידע ידע דלו רבה ולא מפגלה, וטרח ומייתי עדים, והוא יטרח למצוא עדים שיזימו את אלו שהעידו נגדו. הנושא שמופיע כעת בשוליים, הנותן מתנה לחברו. ואמר הלא, אי אפשי בה. כל המחזיק בה זכה בה. ולא אמרינן דהדרה למעלה, שזה חוזר לנותן. הגמרא אמר יש לקיש, הנותן מתנה לחברו ואמר הלא, המקבל אומר אי אפשי בה, כל המחזיק בה זכה בה. כעת משולשים מופיעים והם מהווים עבורנו קושיות על דין הנ"ל. אז הקושיה הראשונה, אנחנו גם מספרנו אותם, הסדרה של המשולשים ימשיך בעמוד ב'. אז הקושיה הראשונה, ומה ישנה מהדי אמר רבא בר אבוה אמר רב ששת ואמרי לה אמר רבי אבאו אמר רב ששת, מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת למתנה לידו, מתנה זו תיבטל, או נוסח כזה מבוטלת, או נוסח כזה אי אפשי בה. אנחנו ממשיכים לפי גרסת רש"י שפה, אז הוא משנה את המילים הבאות ככה, לא אמר כלום. שוב פעם, אדם שהגיע לידו מתנה, רש"י מסביר, מקבל מתנה שטר מתנת קרקע, שאמר המקבל לאחר שבא שטר מתנה לידו, וכאן רש"י מביא את גרסתו, תיבטל, מבוטלת, אי אפשי בה, עם לשונות אלו, הוא ניסוח של אותו מקבל מתנה, מה התוצאה? לא אמר כלום. ככה גרסנו בגמרא. עכשיו הגמרא ממשיכה עם עוד נוסחאות או תגובות של המקבל מתנה ככה בגמרא, בטלה היא, אינה מתנה. מה התוצאה אם הוא מנסח ככה? דבריו קיימים. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה אליו? דבריו קיימים והדרה למעלה, זה חוזר לנותן, ולא אומרים כל המחזיק בה זכה בה. אז מכאן הקושיה, מקודם ראינו ריש לקיש אומר שמקבל מתנה ואומר יפשי בה, כל המחזיק בה זכה בה, וכאן רואים אדם שמגיב, נגיד, נגד המתנה, אני בכוונה מציג את הדברים באופן די כללי, בכל זאת רואים שדבריו קיימים, וזה משמע שזה חוזר לנותן, ולא אומרים כל המחזיק בזכה בה. עכשיו, רש"י שהתחלנו, ממשיך עם הגרסה שבו אנחנו קראנו את הגמרא. באותו נקודה, אם נחזור לרש"י, בתהילה היא אינה מתנה, אם הוא אומר כך, דבריו קיימים. אחי גרסין עלה בהשולח גט במסכת גיטין, ותאמה מפרשת המשום, וכאן רש"י יורד לרזולוציות של הפרטים, למה כך ולמה כך. אז הוא מסביר, משום דתיבטל, הניסוח כזה שראינו בגמרא, המספר רומאי אחד אצלנו בגמרא, תיבטל או מבוטלת, אי אפשי בה, הלשונות האלה, מה החיסרון, למה אנחנו אומרים עליהם לא אמר כלום, להבא משמע, לשון עתיד, והוא כבר קיבלה, לפיכך, לכן התוצאה לא אמר כלום. אדם כבר קיבל, אז, והוא מנסח את ההתנגדות שלו בלשון עתיד, לא שייך. ואם יש עליו בעל חוב, ואם אותו מקבל מתנה, הוא עצמו חייב למישהו כסף, גובה אותה הימנו. הבלחוב יכול לגבות את זה, כי זה נחשב שהוא קיבל את המתנה. ומאה לקה לעודפי לריש לקיש. מהדוגמאות הראשונות האלו, מה שסימנו במספר אומני אחד, אין מקום להקשות על ריש לקיש, דחיום ריש לקיש, במתנת מטלטלין. וכיוון דעתי לידי והפקירה אביה אפקר, אבל זה לא הפקיר את השדה. זה בדין שממנו פונים לריש לקיש, הוא לא הפקיר, אלא אינו חפץ שתהי המתנה קיימת, וזה כבר בא לידו. אלא סיפה תמיע לן עד ריש לקיש. הקושיה באה מהסיפה, מה שאצלנו בגמרות מסומן כמספר רומאי 2. דקטני, הניסוח של אותו מקבל מתנה הייתה, בתלה היא, או אינה מתנה, דבריו קיימין. למה? דלשבע משמע, והכי כמר, כשקיבלתיה, כשאני קיבלתי אותו שטר מתנה, לאו לשם מתנה קיבלתיה. והודעת בעדין כמאה עדים, וזה שהוא מודה על כך שהוא מעולם לא קיבל אותו, זה עדות חזקה. לפי כך, דבריו קיימין. אז כשיש אמרה מדויקת או נכונה, אנחנו אומרים דבריו קיימין. ומה המשמעות? שזה חוזר לנותן. אצל ריש לקיש היו, נגיד, דבריו שהיו נכונים, מדויקים, ובכל זאת ריש לקיש אומר כל המחזיק בה זכה בה. זה אומר, זה לא חוזר לנותן. הגמרא עונה, אנחנו ממשיכים פה בעמוד ב', לא, דבריו קיימים, מה שנאמר כאן, בעצם דבריו של רב ששת, שדבריו קיימים, זה לא שזה חוזר לנותן, ולא הדרה למערה, והוא נמי לא קנילה. זה לא שזה חוזר לנותן, לא, זה לא חוזר לנותן, וגם המקבל לא קונה, וכל המחזיק בה זכה בה, כמו שאמר ריש לקיש. מטיבי, האומר לחברו, מי שהיה שותף עמו בשדה מסוים, דין ודברים אין לי על שדה זו, אין לי עסק בה, וידי מסולקת אימינה. כל מיני לשונות, אלו הם נוסחות. מה התוצאה? לא אמר כלום. והכוונה שהוא לא איבד זכותו. והידי מסולקת הימנה, ידי מסולקת הימנה, הלשון הניסוח הזה כאי אפשי דמי, כמו שראינו אצל ריש לקיש, שהיה אדם שהמקבל שם אמר אי אפשי בא. גם פה הביטוי ידי מסולקת הימנה זה כמו אי אפשי, וקטני לא אמר כלום. כלומר, אותו שותף לא איבד זכותו. זה לא מצב שכל המחזיק בה זכה בה, וזה נגד ריש לקיש. הגמרא עונה, שני התם. המקרה שהבאנו עכשיו הוא שונה. דאמרינן, כי סליק נפשי, שהוא אמר אותם לשונות, אותו שותף אמר, דין ודברים אין לי על שדה זו, אין לי עסק בה, כל הלשונות האלו, כי סליק נפשי, מדין ודברים סליק נפשי. כלומר, הוא אומר שאין בכוונתו לדון עם שום אדם על שדה זו. מגופה דשדה לא סליק נפשי. יש לציין הבדל גדול. פה מדבר אדם שכבר היה מוחזק בשדה, היה שותף בשדה. מה שאין כן, המקרה של ריש לקיש, שמדבר על מי שלא היה מוחזק בו, היה מקבל חדש, מקבל מתנה. אז לכן ניתן להבדיל ולפרש את המקרים באופן כזה, כמו שאמרנו, באופן שונה זה מזה. ורש"י מדיבור מתחיל מדין ודברים סילת נפשי ובהכי עסקינן, כלומר כל הלשונות הללו ביחד, מה שחשבנו שאולי הם לשונות נפרדות, הוא אומר, רש"י מסביר לנו שאותו שותף שהיה בשדה, הוא אמר את כל הלשונות האלו ביחד, דין ודברים אין לי על שדה זו, אין לי עסק בה וידי מסלקת ממנה. הילקח, אמרין על כולו, עדין ודברים קיימו. ואחי כמר, לא עדין ולא אדבר על שדה זו עם שום אדם, כי מוחזקת ששלי היא, ואין לי עסק בה עם שום אדם, בדין ודברים, וידי מסולקות הימנה בדין ודברים. אתם יכולים לראות בקלות כמה שזה שונה מהמקרה של ריש לקיש. נמשיך בגמרא, מטבעי, אנחנו נדבר על שכיב מירה, אדם שעומד למות, הכותב נכסיו לאחרים, והיו בהן עבדים, ואמר הלא, המקבל, אמר אי אפשי בהן. אם היה רבו שני, אותו מקבל כהן, אוכלים בתרומה, אותם עבדים יכולים לאכול בתרומה כדין נכסי כהן, עבדי כהן, הם אוכלים בתרומה. רבי שמעון גמליאל אומר, כיוון שאמר, מאחר שהמקבל אמר אי אפשי בהן, כבר זכו בהן יורשים, יורשים של הנותן. אנחנו אומרים הוכיח סופו עד תחילתו, שלא נתרצה בתחילה. בשלמה לרבי שמעון גמליאל, מדבר של רבי שמעון גמליאל, אנחנו לא מעלים קושיה על ריש לקיש. כסבר, כי רבי שמעון גמליאל הוא בדעה, כי יאיב איניש מתנה, כשאדם נותן מתנה, הדעתה דמקבלים למיני. הוא נותן מתנה על דעת שיקבלו את זה, כי לא מקבלים למיני, אדרה למרה, כשמתברר שהמקבל לא רוצה, אז זה חוזר לבעלים הראשונים. אז זה מסביר עמדת רבי שמעון בן גמליאל. אלא לתנא קמא, אי כי אמר אי אפשי בהן, אם כמו ריש לקיש, שהמקבל אומר אי אפשי בהן, כל המחזיק בהן זכה בהן, הכה דאמר שני המקבל פה, שהוא כהן, כשהוא אמר אי אפשי בהן, הבו להו אותם עבדים זרים, וכאחלי זרים תרומה. מה אמר פה התנא קמא? התנא קמא אמר שאם היה רבו שני המקבל כהן, הם יכולים לאכול בתרומה. זה לא מסתדר עם מה שריש לקיש אמר. לפי ריש לקיש, ברגע שהמקבל אומר אי אפשי בהן, התוצאה כל המחזיק בה זכה בהן, אותם עבדים זכו בעצמן, אז הם הופכים להיות בני חורין, והם בני חורין הם יהודים, אבל זרים הם, הם אינם כהנים. אז איך התנא קמא, אם ריש לקיש צדק, איך התנא קמא יכול להרשות לעבדים לאכול בתרומה? הגמרא עונה, כסבר התנא קמא הוא בדעה, המפקיר עבדו יצא לחירות. מה אמר ריש לקיש? ברגע שהמקבל אומר אי אפשי בו, כל המחזיק בה זכה בה, אז העבדים האלו היו בחזקת הפקר, והתנא קמא הוא בדעה שהמפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו. הם כן יצאו לחירות, אבל הם צריכים גט שחרור להשלים את התהליך. וכסבר, והתנא קמא הוא בדעה, מעוקב גט שחרור, אוכל בתרומה. כל זמן שהוא לא קיבל את השחרור, הוא כן יכול לאכול בתרומה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בדיבור המתחיל, אלא לתנא קמא, כאשר לריש לקיש. כיוון דלת להוכיח סופו, לא כמו שהסברנו רב שמעון בן גמליאל, שהוכיח סופו על תחילתו, ואם אתה לא אומר כך, וקנו שני, אותו מקבל, למרות שנאמר אי אפשי בהן, הוא קונה, אי אמרת אי אפשי לשון אפקר הוא, כי אמר שני אפשי בהן, אותו מקבל מהשכיב מרע, אמר אי אפשי בהן, ואם נאמץ את ריש לקיש, מה התוצאה? כל המחזיק בן זכר כדריש לקיש, וקנו עצמן בני חורין מן ההפקר, תהפקר נינו, והשתכח ומוצאים שמה דאחלי עבדים זרים תרומה, שהם קנו את עצמם כבעלים על עצמם, הם לא כהנים והם אוכלים תרומה, זה לא יכול להיות. אלא לאו מדאחלי בתרומה, מזה שהתנא קמא פסק שהם אוכלים בתרומה, שמע מינה לא אמר שני כלום. זאת אומרת, מה שנאמר אי אפשי בהם זה לא שווה כלום, דלאו לשון הפקר הוא, נגד ריש לקיש, הוא תיופת את ריש לקיש. אז אמרנו שזה אינו תיופת את ריש לקיש, הלשון אי אפשר בהן הוא באמת יוצר מצב של הפקר, אבל פרט אחד חסר פה, דהיינו הגט שחרור שהם צריכים לקבל מהכהן, מהמקבל, וכל זמן שלא קיבלו את השטר הזה, השטר שחרור, זה הם מוגדרים כמעוכב גט שחרור, ובכך הם זכאים לאכול בתרומה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם דיבור המתחיל מהמשנה. רבי אליעזר אומר יקרב, כשמדובר על אדם שהפריש אשם תלוי והתברר שהוא לא חטא, ראינו כבר דעתם של התנא קמא שהוא יוצא חוזר להיות חולין, ראינו את החכמים שאמרו ש יראה ויסתעב, צריכים להמתין עד שיבוא במום, והתנא רבי אליעזר אומר שאפשר להקריב אותו, שאם אינו בא אחרי זה הרי הוא בא אחרי את אחר. שואלת הגמרא, אם אנחנו כבר מדברים בשיטת רבי אליעזר, לרבי אליעזר למה ליחתה, למה היה צריך לומר שאם אינו בא אחרי זה, למה ליחת? אמר רבי אליעזר, התנא רבי אליעזר הוא בדעה שם תלוי בנדבה עתי, תתנן, רבי אליעזר אומר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. מה הקשר לחטא אם כך הם הדברים, שאדם יכול להתנדב אשם תלוי? אמר רב אשי, רבי אליעזר דאמרו לו, זה שיטת רבי אליעזר, אבל עם תוספת. מה הכוונה? נראה. תתנן, המשנה בדף חפה עמוד א', אומרת במסגרת הדעה הזאת של רבי אליעזר, אלא אומרים לו אמתן עד שתיכנס לבית הספק. נכון, בעיקרון מתנדב אדם אשם תלוי, אבל עדיף שימתין עד שלפחות יהיה איזו ספק חטא, ואז תביא את האשם תלוי. קצת איסור צריך להיות, כך רשי אומר, זה קצת איסור הבעיה, והוא רשי ממשיך, אם יעשה, אם לאו, יקרת, משהו שיכול להיות בסיס לקורבן כזה ולא סתם נדבה. לכן אצלנו רבי אליעזר אומר שאם אינו בא על חטא זה, הרי הוא בא על חטא אחר. זה רבי אליעזר לפי הגישה שאלו שאמרו לרבי אליעזר המתן עד שתיכנס לבית הספק. ממשיך הגמרה עם דיבור המתחיל מהמשנה, אם מי שנשחט נודע שהבעלים לא חטאו. הנושא שמופיע כעת בשוליים, מה עושים עם קורבן שמתברר שלא היה לצורך א', שריפה, ב', קבורה. גם נשים לב למבנה, אנחנו עומדים לראות שימוש בצורות בית עם, בשני כיוונים. אנחנו קוראים לזה מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות או סתירות, ההפך, עם שפיץ למטה תשובות. הגמרא, קטני, ראינו במשנה במצב כזה שבהמה שהובא כאשם תלוי נשחט ונודע שהבעלים לא חטאו, קטני, הבשר יצא לבית השריפה. על מה? חולין שנשחטו בעזרה בשריפה. ברגע שאנחנו אומרים שהקורבן היה ללא צורך, אז מה הוא? אז הוא חולין, והוא כן נשחט בעזרה. אז יש לנו דוגמה של חולין שנשחטו בעזרה, ומה התוצאה? שריפה. שורפים את הבהמה. ורמיני, אבל נגד זה רואים מקור שאומר את ההפך או אחרת. אשם ודאי, זה אשם, לא אשם תלוי, אלא אשם שאדם הפריש כדי לחפר על, על חטא ודאי, כמו אדם שבא על שפחה חרופה, או אדם שעבר במעילה, אז הוא מפריש קורבן אשם, ונודע שהוא לא חטא. אינו כן, אין ההתייחסות אליו כמו שראינו ההתייחסות של הרבנן לאשם תלוי. אם עד שלא נשחט יצא ויראה בעדר, בהמה הופך להיות חולים בלי צורך להמתין עד שיפול במום. מי שנשחט, וכאן זה מה שחשוב לנו, הרי זה ייקבר. עכשיו הקורבן שנודע שהבן אדם לא היה צריך אותו, אז מה זה? זה חולין. וכתוב, כשנשחט, הרי זה ייקבר. אז מה אמרנו מקודם? בשריפה, וכאן אומרים קבורה. אמר רב אלעזר, גישה ראשונה, תעברה. מי ששנה זו, לא שנה זו. מי שלימד ייקבר, לא לימד יישרף. בעצם שתי דעות בתנאים. רבא אמר, הוא אומר אין כאן קושיה מלכתחילה, וכאן בלשון תמיהה, אשם ודאי, על אשם תלוי קרמת, מה אתה מעלה סתירה מההתייחסות שלנו לאשם ודאי שנודע שלא חטא, למקרה של אשם תלוי שנודע שלא חטא. אשם ודאי כיוון דלא צריך לי, לא מקדיש לי, לא היה שום צורך. אדם שהעידו עליו למשל שהוא בא על שפחה חרופה או שהוא מעל, ומתברר שלא היו דברים מעולם, אז הבעלים לא הקדישו אותו. רש"י אומר מסתמה לא אקדישי, אי הווה ידע דלא צריך לי. זה אומר רש"י, הלקח הקדיש טעות הוא, ככה אומר רש"י. וזה חולין בעזרה, ועל זה אומרים ייקבר. אבל מה, נמשיך בגמרא, אשם תלוי מתוך שליבו נוקפו גומר ומקדשו. אשם תלוי בא על ספק, לא על מקרה של ודאי, אלא ספק, ולכן הבעלים חששו, אולי חטאתי, וזה גורם לליבו נוקפו. והתחושה הזאת גורם לבן אדם להקדיש את הקורבן באופן ודאי. איפה שעצרנו ברשי בדיבור מתחיל אשם ודאי, נמשיך כעת. אני קורא באמצע הרשי, אבל אשם תלוי הספק אולי והווה סבור דשמה לא חטא, ואפילו הכי אקדי שיש בן אדם שהיה לו צעד לומר לא, אולי לא חטאתי, ובכל זאת הוא הקדיש את הקורבן, הלכה גלי דתי בליבו נקבו. עצם זה שבמצב של ספק הוא בכל זאת מקדיש את הקורבן כאשם תלוי, מראה שמשהו פנימי מטריד אותו, זה נקרא ליבו נקבו, וגמר והקדישו, ולא אבי חולין שנשחטו בעזרה. זה לא כך, זה לא חולין שנשחטו בעזרה, אלא כשאר קודשים שאירה בהן פסול. ומה הדין בקורבן שנפסר ובשריפה, כי נאמרים פסחים, זה הדין שקודשים פסולים שורפים אותם. אז אין כאן שום סתירה לפי דבריו של רבא. ממשיך הגמרא, אנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות מתחת לתוספות, אלא היא קשיא. אם אתה רוצה לעלות איזושהי סתירה, אשם ודאי על אשם ודאי קשיא. אנחנו נראה סתירה בתוך ההתייחסות לאשם ודאי. דקטני, הרי זה ייקבר. ראינו מקודם שאשם ודאי שמי שנשחט, אחרי שנשחט נודע שלא חטא, נפסק למעלה ייקבר. אימה סיפה, בעניין אשם ודאי כתוב במקרה שנזרק הדם, אז עשו זריקת הדם ונודע שהוא הובה שלא לצורך, יצא לבית השריפה. אז איך ניישב את המקורות האלו? מה עושים עם אשם ודאי שנודע שלא היה לו צורך? מקודם ראינו ייקבר וכאן רואים שריפה. אז על זה תשובה ראשונה, ודאי המקרה הזה או הנושא של אשם ודאי שנודע שלא לצורך תברה, מי ששנה זו לא שנה זו. יש מחלוקת תנאים איך לטפל באשם ודאי שנודע שלא היה לא צורך. רב אשי גישה שני אמר, אין כאן סתירה. משום דמתחזי כזבח פסול. יש הבדל בין גילוי אחרי שחיטתה וגילוי שלא היה צורך אחרי זריקת אדם. אם הגיעו כל כך לשלב כל כך מתקדם, דיינו גם עשו זריקת אדם ונשאר הבשר בפנינו ונודע שלא היה צורך, הפעולה של זריקת אדם יוצר דימוי שזה קורבן, קורבן לכל דבר. עכשיו שאתה אומר שאין, לא היה צורך לקורבן, בכל זאת בעיני הציבור הוא נראה כזבח פסול. ואם אנחנו נקבור אותו במקום לשרוף אותו, אנשים יגידו שבאופן כללי קורבנות שנפסלו נקברים, וזה לא נכון. אז לכן במקרה שהיה גם זריקת אדם ורק אז נודע שלא היה צורך, חשוב לקיים בו שריפה ולא קבורה. המשך הגמרא, נזרק אדם הבשר יאכל. אנחנו חוזרים להתייחס לאשם תלוי ש גם זרקו את הדם על המזבח ורק אז נודע שהאדם לא אכל את החלב אלא אכל שומן. נזרק, כלומר נודע שהוא לא חטא. ומה המשנה אומרת? הבשר יאכל. ועמי, איך זה יכול להיות? ההביה לידיעה, יש לו ידיעה שהוא לא חטא. במילים אחרות, הקורבן הזה היה ללא צורך. אז איך אתה אומר שאפשר לאכול את הבשר? רש"י כותב, הווה לידיעה בשורה הראשונה בשורות הרחבות, ורחמנא אמר, ולא ידע, ועוד מביא אשם תלוי. אי ידע? לא, אין מקום לאשם תלוי במצב של ידיעה, וכאן יש ידיעה. אמנם מאוחר, אבל יש ידיעה. הגמרא מתרצת, מסבירה, אמר רבא, אמר קרא, והוא לא ידע ונסלח לו. זה מה שכתוב בפסוק. אותו בן אדם שהפריש את הקורבן אשם תלוי וגם זרקו את הדם ורק אז נודע שהוא לא חטא, אבל מה? והלא הביא לה לידיעה בשעת סליחה. מה זה בשעת סליחה? בשעת זריקת הדם עוד לא היה לו ידיעה, ולכן הוא קורבן אשם תלוי כשר לכל דבר, ולכן הבשר יאכל. רבי יוסי אומר, אפילו אדם בכוס וכו'. מה זאת אומרת? לפי רבי יוסי, אפשר לאכול את הקורבן, אותו אשם תלוי, למרות שעוד לא זרקו את אדם. למרות שעוד לא זרקו את אדם, הווה ידיעה שהוא לא חטא. לא משנה, לפי רבי יוסי, אפשר לאכול את אדם. הגמרא שואלת, לרבי יוסי, מה ייזרק? איך אתה אומר שאם אדם בכוס אפשר עדיין לקיים זריקת אדם? הרי האביה לידיעה בשעת סליחה. מה זה סליחה? אמרנו מקודם, סליחה זה שעת זריקת אדם. יש מצב כאן שיש ידיעה שהוא לא חטא, אז אין לו צורך לקורבן. אז איך רבי יוסי אומר אפילו אם אדם בכוס אפשר לקיים זריקת אדם? כל ה... נגיד ההתר או הבסיס לזריקת אדם, כי באותו שעה לא היה ידיעה, עדיין הכל בספק. אבל כאן שמדובר שנודע שהוא לא חטא ואדם עדיין בכוס, איך הוא אומר תמשיך לזרוק את אדם על המזבח? אמר רבא, רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון ואמר כל העומד לזרוק כזרוק דמי. ברגע שקיבלו את אדם בכוס זה נחשב כאילו קיימו זריגת אדם, אז בשעת הזריקה הזאת עדיין לא היה ידיעה. הגמרא מקשה, אמר דאמר רבי שמעון במידי דעומד לזרק. יש כלל כזה שכל העומד לזרוק כזרוק דמי זה בדבר שעתיד לזרק, באופן ודאי עתיד לזרק, אז אומרים שגם אם לא נזרק זה נחשב כאילו נזרק, אבל היי אין עומד לזרק. המקרה הנוכחי שמדובר באשם תלוי, אתה לא יכול להגיד הוא עומד לזרק. רש"י ממשיך פה בשורה האחרונה, דהה לא חטא וסופו להיוודע קודם זריקה ואיגלי מלטד למפריע, דהינו עומד לזרק. אי אפשר להגיד שזה דבר שעומד לזרק, מאחר שמדובר שוב פעם באשם תלוי ויש סיכוי שיוודע שהוא לא חטא. הגמרא עונה, אמרי במרבה כסברה ביוסי, כלי שרת, זה הכלי שבו בנידון דידן שהוא מקבל את אדם בכלי שרת, כלי שבית המקדש יש לו כוח, מקדשין את הפסול בתחילה להיקרב, הוא מאפשר גם דבר שבעינינו נראה כפסול, דהיינו קורבן שאין צורך, לא משנה, הוא מקדש אותו כדם שלכתחילה אפשר להקריב אותו, לזרוק אותו על המזבח. עד כאן שיעורנו להיום.